מתרוצצים את עיניהם במרחקים של היסטוריה, בראשית בית שני, מלאכי, ראשית בית שני, מדברים על המתח, והמתח הזה היה כמובן בשטח, שהרי בתקופת החורבן, שבין בית ראשון לבית שני, האדומים מהר סעיר, מפטרה, מהערבה, פלשו לאט לאט. האומרים ארו ארו עד היסוד בה, כבר בימי החורבן עצמם. ואחר כך כשהם סיפחו וירשו את החלקים בדרום הר חברון וכולי, התקרבו והם השתלטו שם על כל השטחים, על כל האדמות. וכמובן כששבו הגולים עם שיבת ציון, אז התחילה ההתמודדות הזאת והחיכוך הזה. וזהו הרקע לנבואה של מלאכי. אז זה בפשטות הקשר בין ההפטרה לפרשה, וזה כמובן מגדיל ומרחיב את מה שאנחנו רואים כנקודה ראשונה בראשית היצירה של הילדים הללו, איך זה מגיע ומקבל אחר כך פרספקטיבה היסטורית. אלא שבהמשך ההפטרה יש דברים שהם קשורים ל סיטואציה שהייתה בכלל במי בית שני בתחילתו. אחד הדברים היה שבגלל המצב הכלכלי, אז עבודת המקדש הייתה לקויה. עבודת המקדש מצריכה הוצאות. המצב היה חלש מאוד מבחינת כלכלית, מבחינת התוצרת וכולי וכולי. ואז דבר ראשון, כמו הבדיחה המפורסמת, דבר ראשון להיפטר מהטלית והתפילין. ואז ממילא זה לא תפקד כמו שצריך היה לתפקד. ועל כך באה הטענה והטרוניה והתוכחה של הנביא, ואחד הדברים על הביזיון ועל הקלות ראש, הכהנים בוזי שמי, נבזה אוכלו, דיינו מרגישים דברים בזויים, כל ההדגשה הזאת של המצב העלוב, שבגללו הם כמובן עלו לירושלים, זה היה מוטיבציה של בניית הבית השני, אבל בחיי המעשה בא יום קטנות, כמו שאמר זכריה קצת לפני מלאכי, ואז ממילא הכל הוא מאוד מאוד דל. זה סיומה של ההפטרה, הקשור כמובן למצב של בית שני, של ראשיתו. וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את לוי, אמר השם צבאות. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראיני, ומפני שמי ניחתו. תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לו נמצא בשפתיו, ושלום ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאותו, ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחתם ברית הלוי, אמר השם צבאות. אז קודם כל, בעצם הקטע, יש פה כמה דברים סתומים, שלא נעסוק בהם. איפה כתוב שהייתה ברית עם לוי? פעם אחת כתוב בתורה, ובריתך ינצור, כשאמרו לשבט לוי. אבל אנחנו מכירים, בריתות, כל פעמים חלק מן הבריתות, מופיעים בתורה בצורה מאוד טקסית, עם מרכיבים ברורים של הטקס. דהיינו חציית הדם, או שבע כבשות הצאן תיקח לבדנה, או רשימה ארוכה מאוד של חציים בערי גרזים, חציים בערי ול. יש כמה וכמה ברית בין הבתרים, לקחו ועשו, יש פרוצדורה איך ברית מתרחשת. ואז ממילא נשאלת השאלה, האם הייתה גם ברית כזאת עם לוי? או שזה ברית או שהיא כמושג עיוני, או שהיא אכן התרחשה, ואנחנו לא יודעים, אין לנו פרטים, למשל, אברבנאל מקום אחד אמר, שלקיחת המטות לבחירת אהרון ופרח מטה לוי, זה משהו הקשור לברית, אפשרות. בתורה עצמה כתוב על ברית מלח, עצם המושג הזה צריך הסבר, אבל כשכתוב פה, להיות בריתי את לוי, או שיחתם ברית הלוי, או בריתי הייתה איתו החיים השלום, זה עניין סתום שאינני יודע אם אפשר להגיע עד הבהרתו הסופית. על כל פנים הוא מעמד בפני עצמו בהבנה. הברית עם פנחס, כי שאתה מדבר כבר לא על לוי בכלל, אלא נתתי לו את בריתי שלום. יש פה כמובן תיאור, זה כולם רואים, מפורש, יש פה תיאור של כהן אידיאלי. הכהן האידיאלי, הדמות המודליסטית הזאת, על הרבצת התורה, על רבי משיב מאבון, ומגיע להפלגה מלאך, מלאך אשר. זאת אומרת, זה השיא שאפשר לתאר מה שהאנושי יכול להגיע. דמות מלאכית, מה שייך. הסתום הוא מהי הזהות של הכהן הזה. יש פה ברור, במפורש, לא נוקבים פה בשם, לא בשם פרטי, לא בשם אביו. מי הוא זה ואיזה הוא הכהן הזה? זה כהן שחי, זה כהן שלא חי, זה כהן שהיה פעם חי, זה כהן שעתיד לעמוד, נשאר סתום. עצם הסרטוט של דמות כזאת, שהיא צריכה להיות מחנכת, היא צריכה להיות מדריכה, היא מכוונת, מובילה וכו' וכו'. באותה תקופה, אולי קצת קודם לכך, זה תלוי כמובן השאלה מה היחס התאריכי בין מלאכי לזכריה. יש דמות של כהן קונקרטי מאוד, ויראני בחזון הנבואה, את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לשטנו. היום הרשם אל השטן יגר השם בך, השטן יגר השם בך, בוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. השטן הזה עומד לקטרג, השטן הזה עומד לעכב משהו, להטיל כתם על דמותו של יהושע. והקדוש ברוך הוא מסלק אותו ואומר, יש לישוע זה זכויות. הוא עוד מוצל מאש, עליו אסור לקטרג. לא כל כך ברור, האם הוא עוד מוצל מאש ולכן יש לו את הכתם, או עוד מוצל מאש אז יש לו איזה חסינות. ויהושע היה לבוש בגדים צועים. אנחנו נזכור שעיקר ההופעה של הכהן זה בבגדי תפארת, לכבוד ולתפארת, בגדי כהונה, ופה יש לו בגדים צועים, ועומד לפני המלאך. יש לו עוד פעם עסק עם מלאך. ויען ויאמר לעומדים לפניו, למור, אסירו הבגדים הצועים מעליו, נסלק מעליו את הקטרוג, ויאמר עליו, ראה, העברתי מעליך אבוניך ואלבש אותך מחלצות. ואומר, ישימו צניף תאור על ראשו, וישימו צניף התאור על ראשו, וילבישו בגדים, ומלאך השם עומד. איך המלאך נמצא פה דומיננטי? אנחנו שומעים, מלאך השם צבאות, יש לכהן איזה יחס עם העולם המלאכי הזה. ויעד מלאך השם מישוע למור, כה אמר השם צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאך עומד, המלאך עומד, המלאך עומד. וחז"ל דיברו על מלאכים שהם בדרגת עומדים, ואם אתה תשתחרר מכל אותם מעכבים ומכל אותם מקטרגים, המדרגה שלך תהיה מהלך בין העומדים. דרגה עוד יותר גדולה. שמנה יהושע הכהן הגדול, אתה וריך יושבים לפניך כאנשי מופת המה, וזה עוד סתום שבעזרת השם אולי עוד נעסוק פה פעם, כי נינים הביא את עבדי צמח, והוא סתום נוסף, כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעה עיניים, נינים מפתח פיתוחן ומה שמצוות ומשתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד, והיום אמרו לנו מה שמצוות, תקראו איש אל רעהו אל תחת גפן ולתרתנה. אז יש לנו פה דמות של כהן מאוד קונקרטית, והדברים הקשורים אליו הם קצת סתומים. ואנחנו צריכים לבדוק מה היחס בין הכהן הקונקרטי הזה לבין הדמות האידיאלית שמלאכי סרטט. מה אנחנו יודעים דברים קונקרטיים על יהושע? הוא עמד בראש המפעל של שיבת ציון כמספר אחד או כמספר שתיים. ויגע החודש השביעי ובני ישראל בערים ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. זאת אומרת, השלב הראשון היה להגיע לירושלים, לפרק את הפקלאות, להתמקם, נו, תכלס, הרי הגענו בשביל עבודת המקדש, הגיע חודש תשרי, והם נאספים. ויקום יהושע בן יוצדק ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שלתיאל ואחיו. במקומות נוספים, כתוב קודם זרובבל ואחר כך יהושע בן יוצדק. במילים אחרות, בראש המפעל של שיבת ציון, עמדה אישיות מדינית ממלכתית הנהגתית, ואנחנו יודעים שזרובבל הוא מבית דוד, זה מפורש כתוב בדברי הימים א' פרק ג', ולידו יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול. שניהם מנחים במקרה שלפנינו יהושע הוא הראשון. אולי מפני זה קשור למקדש. והבנו את מזבח אלוקי ישראל לעלות עליו עולות ככתוב בתורת משה איש האלוקים, והכינו את המזבח למכונתו, כי בימה ימלא מימי ארצות, והיו עליו עולות לשם, עולות לבוקר ולערב, וכבר דיברנו בהזדמנויות קודמות, שהתהליך הראשון היה מזבח, הרמב״ם בראש הלכות בית הבחירה, בוני מקריבים קורבנות על המזבח, אף על פי שאין שם בית. זאת אומרת, התהליך הזה היה ראשוני, וזה היה כנראה קל יותר מאשר לבנות את הבית, ועל דרך אחר כך חגי כבר עורר מדוע נמשך את הרפיון הידיים הזה בקשר לבניית המקדש. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני החלו זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלווים וכל הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את הלווים מבין 20 שנה ומעלה ננצח על מלאכת בית השם. ויעמוד יהושע ובניו ואחיו וקדמיאל ובניו בני יהודה כאחד לנצח על עושה המלאכה בבית האלוהים, בני יחדת בניהם ואחיהם הלווים, ויסדו הבונים את היכל השם, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות והלוויים בני עשה ומלציתיים להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. דהיינו ארגון ראשוני של עבודת המקדש באחריותו של זרובבל יהושע בן יהוצדק. מה אנחנו יודעים על המוצא המשפחתי של הכהן הגדול הזה? זה בערך 70 שנה אחורה על החורבן ועל תהליכי החורבן בירושלים. ויקח רב טבחים של נבוכדנצר את שריה כהן הראש, מה שקרוי בעיקר בימי בית שני כהן גדול, קרוי בקשר לבית ראשון כהן הראש, ואת צפניהו כהן משנה סקן כהן גדול, ואת שלושת שומרי אסף, ומן העיר לקח סריס אחד אשר הוא פקיד על אנשי המלחמה, וחמישה אנשים מרואי פני המלך אשר נמצאו בעיר, עוד איזה תפקידים שהיו שם, דבר שמופיע אחר כך במגילת אסתר, רואי פני המלך, ואת הסופר שר הצבא מצביע את עם הארץ, ו-60 איש מעם הארץ הנמצאים בעיר. ויקח אותם נבוזרדן רב טבחים, וילך אותם על מלך בבל ריבלתה, ויח אותם מלך בבל, וימידם בריבלה בארץ חמת, ויגל יהודה מעל אדמתו. כן, הכהן הגדול האחרון בבית ראשון היה שריה, הוא הקרוי כהן הראש, והוא נלקח בשבי, הובא לצפון סוריה במקום שישבה המפקדה האורפית, הרגו אותו ומשם את השאר הגלו לבבל. ומה מסופר על ייחוס הכהונה? ובני אמרם, אהרון ומשה ומרים, ובני אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע, ושם בדברי הימים יש רשימה של כל הכהנים הגדולים, כהני הראש, בכל תקופת בית ראשון, ולקראת הסוף כתוב, ועזריה הוליד את שריה, ושריה הוליד את יהוצדק. אז אנחנו מדברים על יהושע בן יהוצדק בן שריה, ואנחנו שומעים ששריה נהרה, כפי שכתוב במלאכים ב', יהוצדק הלך בהגלות השם את יהודה וירושלים בידי נבוכדנצר. זאת אומרת, הסבא נהרג בחורבן בית ראשון, יהוצדק גדל או המשיך בבבל, ובנו יהושע הוא זה שעלה יחד עם זרובבל להמשיך את העבודה. את יהושע הכהן הגדול הזה, שאנחנו שומעים עליו פה פרטים טכניים, ריאליים, בעולם המעשה, אנחנו מוצאים בחלום הנבואי של זכריה, כשהוא מדבר על איזה בעייתיות, איזה בגדים צועים, איזה אימות. שם בפמליה של מלאכים אנחנו מכירים את זה גם באיוב וגם במיכה בסוף מלאכים א', שהנביא סיפר לנו מה הולך שם בפמליה של מעלה, יושבים מימינו, משמאלו, יש מתקטרגים, ושם בפורום הזה אנחנו מוצאים את יהושע ומבטיחים לו שילבישו אותו, ובאיזה מקום שהוא יתקרב לדמות האידיאלית הזאת, מלאך השם, יהיה לו מהלכים בין מעמד הזה. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק מה היחס בין הדמות שמלאכים מסרטט כאידיאלית, מודליסטית, לבין הדברים על יהושע. אז מי הוא זה המודל הזה? אז הגמרא בסנהדרין אהרון אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו, שנאמר תורת אמת הייתה בפיו ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום במישור הלך איתי ורבים ישיב מאבון. מכירים את המשנה על הווה מתלמידיו של אהרון באבות, מה שיש באבות דרבי נתן, מה שיש בתורת כהנים בספרה בפרשת אחרי מות, בפרשת שמיני, שם חז"ל תפסו בפשטות שהפתרון של הסתום הזה, הסתום שמלאכים מתאר, הוא אהרון. מה שכמובן צריך להבין, אם אכן זה כך ורק כך, למה הנביא בעצמו לא פירש? למה צריך את כל האקרובטיקה הזאת? למה צריך שהנביא ידבר בלשון סתומה, וחז"ל יפעילו את מנגנון ההסברה שלהם, ויניחו שאהרון הוא זה שממלא את כל הפונקציות שמתארים פה? אפשר היה לומר שהנביא בעצמו יתאר לך תחילה את אהרון. זה הרי באמת שאלה על כל הנושא שאנחנו עומדים בו. הסתום במקרא, למה הוא סתום? למה הוא מחכה עצמך, אז אל יפרשו אותו? אז אנחנו מכירים את השאלה הזאת, כבר דיברנו על זה בשנה שעברה, במקושש, הגמרא בשבת. אם כי דבריך כך הוא, בין כך ובין כך אתה עתיד לתן את הדין. או שאתה טועה בעצם הזיהוי, או שאם אתה צודק בזיהוי, אז נשארת השאלה, אז למה המקרא עצמו לא זיהה אותו? משמע שהייתה למקרא כוונה לסתום. אז איך אתה הולך רכיל ומגלה את הסוד הזה? על כל פנים, העיקרון הזה קיים גם כאן. אבל כאן הוא קיים לא בגילוי הסוד, אלא בעיקרון. למה התורה לכתחילה לא אמרה את הדבר הזה? הנביא. למה אתה, הנביא חד לנו חידה ומצפה שאנחנו נפתור אותה. וחז"ל פתרו אותה. אז כמובן שצריך להסביר שכל פעם כך נראה בפשטות. הנביא דיבר בצורה סתומה, כי אם הוא היה מדבר רק על אהרון, מה זה צריך לחייב את הכהנים לדורותיהם? היה אהרון, הוא אהרון, וגמרנו, אנחנו עכשיו לא אהרון. אמר הנביא לא ככה. אתאר לכם מהו אהרון, ואני מתאר אותו בלי זיהוי קונקרטי. לומר לך, זוהי הדמות, זהו הדגל, זה המודל. לתוך מבנה כזה אתה צריך להכניס את עצמך. כל כהן, כל כהן ראש, כל כהן גדול, כל הכהנים לדורותיהם, צריכים לשוות לנגד עיניהם את דמותו האידיאלית ולשאול, אני תואם את זה? מה עליי לעשות כדי להגיע לזה? מלאך השם צבאות. עכשיו, יהושע בן יוצדק, דוגמה קונקרטית. שואלים אותו, הבגדים שלך, אתה יכולים בגדים כאלה להשתוות אליו? ולא חשוב עכשיו, מה מסתתר מתחת לסמל, בגדים? אתה יכול, אתה עונה על במישור תורת אמת, הרבצת התורה. כל הפונקציות הללו שמופיעות פה כנוסחאות, אתה פורט אותם לדברים מעשיים? אתה מקיים את האידיאלים האלה? זאת אומרת, כאן הסתום בא בכוונה, כי אם הוא היה הנביא מפרש אותו, היה כל אחד אומר, מה זה נוגע אליי? אהרון? הוא לא ככה. מדברים פה נוסחה, וכל מה שאתה צריך לעשות, את המספר הפרטי שלך להציב כאן. זה מה שמתבקש שהכהן יעשה, כדי שהוא באמת יהיה במצב הזה של מלאך השם צבאות. לפנינו דוגמה של אותה תקופה של ראשית בית שני, יהושע בן יוצדק נמדד האם הוא כזה, וכנראה שזה לא היה כל כך פשוט, הוא היה צריך לעבור איזה תהליך של טיהור, אולי לא באשמתו, הוא מוצל מאש וכו', אבל איזה תהליך שיסייע לו להיכנס לנעליים של אהרון. אז יהיו הזה של אהרון, כדי שהסביר אותו בעקבות דברי חז"ל, אהרון הוא אוהב שלום ורודף שלום, וכיוון שהיה שומע מחלוקת ביניהם, קודם שיבואו לפניו לדין, היה רודף אחריהם ומטיל שלום ביניהם, תורת אמת משתיים באהרון. זאת אומרת, כאן רש"י על סמך המקורות החז"לים אמר שהפסוק הזה הוא מאהרון, הרי לא כתוב שזה אהרון, כי שפתי כהן ישמרו דעת וכו'. אמר שפה ניסה על סמך הסוגיה, שם הסוגיה בסנהדרין דנה על עצם הדין של פשרה. זאת אומרת, האם מותר לדיין לפשר, האם מותר לדיין מה שקוראים בלשון הערכאות היום, מחוץ לכותלי בית המשפט הגיעו הצדדים לפשרה ביניהם, או בית המשפט נתן תוקף של פסק דין לבוררות שהתקיימה קודם. זאת אומרת, מה עשה אהרון? אהרון הוא שלח את כל הדיינים לפנסיה? אם את כולם הוא הסתדר קודם, מה עשו הדיינים? אז הוא דן מתי מותר לבקש פשרה, מתי אסור לבקש פשרה. כל פנים, אהרון היה בתמונה לעומת משה, שהמעמד שלו זה ייקוב הדין את ההר. בסדר. על כל פנים, גם המרשה דן בעקבות הגמרא בעניינו זה של הכהן. מה זה עוד מוצל מאש? אז בירושלמי כתוב, אמר רבי יוחנן, 80,000 פרחי כהונה ברחו להם לתוך קלטותיהם של בית המקדש וכולם נשרפו. ומכולם לא נשתייר ליהושע בן יוצדק הכהן הגדול שנאמר עלו זה עוד מוצל מאש. אז כתוב בקורבן העדה, קלטותיהם הם התאים שהיו סביב למקדש. אינני יודע איך פה להסתדר עם הצד הפילולוגי, אבל נדמה לי שכולם שומעים על הקלייה, תכף נראה בבבלי, על השריפה. כולם נשרפו. ברור שכשאתה אומר עוד מוצל מאש, אתה כבר מניח את השריפה. את השריפה של המקדש, אנחנו מכירים את זה גם מאגדות החורבן של בית שני, שהכהנים הפילו את עצמם לתוך מדורת המקדש, אין מקדש, אין לנו מה לחיות בעולם. אז זאת אומרת שהשריפה משמשת פה, ומי שניצל מן השריפה, אז זה עוד מוצל מאש. ומאלה שלא ניצלו מעלה בגורלם, אלה שלא ניצלו הם אלה שנשרפו בחורבן המקדש. אז כאן כתוב שהם נשרפו כשהם היו כלואים בתאים שלהם, אבל עצם הכינוי הזה לתאים בשם קלטותיהם אולי על שם העובדה ששם הם נשרפו. בסדר? אז למעשה לא כתוב פה שום דבר שלילי על יהוא צדק, אלא פשוט הוא ניצל על יהושע בן יהוא צדק, שהוא פשוט ניצל מתוך השריפה הזאת. בבבלי יש נוסחה קצת אחרת. זה מתחיל מהפסוק בירמיהו חפטט. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל אל אחיו בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשיה, הם היו נביאי שקר. אני באים לכם בשמי לשקר. ולוקח מהם כללה לכל גלות יהודה שבבבל, אומר לשמחה השם כצדקיהו כי אחיו אשר קלם מלך בבל באש. הוא תיגן אותם, אשר קלם. קליה. אשר שרפם, הנה קלטותיהם. אשר שרפם לא נאמר, אלא אשר קלם. אמר רבי יוחנן משנה רבי שמעון בר יוחאי מלמד שעשם ככליות. זאת אומרת, לקחו גרגירי תבואה וקלו אותם, ולחם וקלי וכרמל, שיבהבו אותם באש. יען אשר עשו נבלה בישראל וינפו את נשריהם. אז כשהעמידו אותם, את אחיו בן קוליה ואת מעשיהו לדין אצל נבוכדנצר, אמר להם, בחרו לכון מן דבעיתו בעדייכו, אתם נידונים לזריקה למדורה, אתם רשאים לבחור לכם עוד מישהו שיכנס אתכם השלישייה. אמרי יהושע כהן גדול, הם בחרו להם שלישי שיכנס אתם למדורה. מדוע? סברי ליתה יהושע דנפיש זכתי ומגן עליהו. יבוא יהושע, מילא אנחנו, מגיע לנו את המנה, אבל אם הוא יהיה אז הגבוה גם אנחנו ננצל. אחתו יש, הדינו, לקחו אותו, את כל השלושה, וזרקו אותם למדורה. אינו איקלו, הם ניקלו באש, זאת אומרת, הם הפכו לכליות, הם נשרפו. יהושע הכהן גדול, איכחו מנהיו. יהושע הכהן גדול לא נשרף, אבל הבגדים שלו נחרחו. זה משהו פגע בו. שנאמר בחיצוניוס, בלבושים. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני השם, מלאך השם, והסדון מנהל הסתודתו, וכתיב, היום הרשם אל השטן, יגר בך השם השטן, ויגר בך השם אחרי בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. אמר לו, אז כשנבוכדנצר רואה את הציפור הזה, הוא אומר לו, ידנה דצדיקת, אז אני רואה שניצלת, הם נשרפו, אלא מה איתה עם העניך בחפות הנועה? למה בכל אופן, בקהילים שלך, במסגרת שלך, האש כן נכנסה, וחנניה מישאל ועזריה לא העניה בכלום, שם זה לא נגע, הם יצאו שלמים. אמר לי, אינו תלתה, מובן אחד, היה להם זכות משולשת, אני הייתי אחד. אמר לו, ואברהם יחיד אהבה, איך הוא ניצל מהתנור? אז הוא אמר, אתם לא עבור רשעים בעדיו, ולא התייעב רשות על הנורה. שם הוא היה יחיד, בכלל לא נתנו רשות לאש לאכול, אז מלא לא נגע. אבל אחא, עבור רשעים בעדיו, והתייעב רשות על הנורה. הרי אותם היה צריך לחסל. אז כיוון שהאש, ואז כבר אי אפשר לבוא, מה הייתה מנתנו וכו' וכו'. שואלת אגמר, מה הייתה מהיינש? אז למה באמת נכרחו לו? אמר רב פאפה שהיו בניו נשואים נשים שאינם אגונות לכהונה ולא מיכה בהם. שנאמר ויהושע היה לבוש בגדים צועים, וכי דרכו של יהושע לבוש בגדים צועים, אלא מת שהיו בניו נשואים נשים שאינם אגונות לכהונה ולא מיכה בהם, הוא היה לו איזה עסק עם נשואי התערובות שהיו שם בעם. כתוב במרשה, היו בניו נשואים, איים בזה ברדק. ועד הכינה מה שחיללו בניו הכהונה בבגדים צועים, לפי שעיקרו של דבר שהיה הכהן גדול מובדל, מובדל משאר כל העם, הוא על ידי דלת בגדים שהיו לכהן אידיוט וחטא לכהן גדול, והיו קדושים ונמשרו בשם מן המשרה. על כן אמר שבגדיו נתלחכו בצועה וחלילו הקדושה לידי נשמי שנוגע להם. זאת אומרת, המרשה הסביר מדוע זה דבר, למה לא בשערות שלו, למה דווקא? אומר, הבגדים זה הסמל המסחרי של הכהונה. ומכיוון שהכהונה נפגמה, אז רצו לומר לו, אדוני, משהו בכהונה שלך לא בסדר, אבל באותו חזון כתוב, שאמרו לו להוריד את הבגדים, תיארו אותו, הוא ישתחרר מן הדבר הזה, והוא שייך כבר לחברה הזאת של מלאך השם. אז יש במערל, בארברבנל, למה קרא את יהושע עוד מוצל מאש? האם כדעת המדרש שיהושע הושלח עם אחיו בן קוליה לאור, כדעית בהגדת פרק חלק, או לפי שבא מגלות בבל שכינה אותה באש, ונעלם מהאברבנל הירושלמי. הרי זה בדיוק מה שהירושלמי, כדברי רבי אברהם בן עזרא. שניהם דיברו, העובדה היא שהירושלמי תפס כמו שראינו, סתם הוא ניצל מאחרים, ולכן הוא עוד מוצל מאש. הנה, אם היות הדבר כן, לא נמנע סנבלת מאסטין בימי קורש עד שבוטלה המלאכה על פי הסתנתו יוטט שנה, ומה אם כך הטענה שבאמרה לו יסטין? זה הביקורת של המרל על השיטות. הרביעי באומרו ויהושע ילבוש בגדים צועים, וכמה הוגשה מאמר הזה לחזל שאמרו, וכי דרכו של יהושע ללבוש בגדים צועים, ומה שישיבו על זה לפני שהיו בניו נשואים, נשים שאין מורות לכהונה, ולא מיכה בניו, וכי כתוב בעזרה, וימצאו מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוחיות, מבני יהושע בן יהוצדק ואחיו. ועל זה עצמו פרשו זל שהיה השטן עומד על ימי לא סוסותנו, לסיתנו, כמו שכתב רשי בפירושו, וכן תגמרו יונתן, הנה כבר הקשר רבי בן עזרא לדעת הזה, שלא היה אבון הזה על יהושע, כי לא היה בימיו, כי כשנסו אנשים אחר בניין הבית, כבר מת יהושע, ואיך ייחס עליו הבגדים הצועים והסיתנה, מפני מה שעשו בניו ובני בניו אחרי מותו, איזה מין דבר זה? אך אומנה, לא קיבל אברבנל, הייתה לו קושייה. איך שנפרש את זה, זה דבר בפני עצמו. זאת אומרת, הוא אמר, זה לא יכול להיות שהוא אשם בשביל הבנים, מכיוון שהוא בכלל לא היה בתוך התמונה, כבר לא היה חי. אך אומנה, הרב אברהם מבן עזרא, גם הוא הבל לפצה פיו, בזה שפירש הבגדים הצועים, לפי שלא היה לו בגדי כבוד ותפארת, כי בגדי הכהונה נעשו עם הבית. הוא אומר, הייתה לו בעיה, הוא פשוט לא היה לו קפט, לא היה לו פרק, לא היה לו גלבי. אז הוא אומר, אז בשביל זה מה, נשים אותו? לא היה לו, לא היה לו. בשביל זה מראים לך בעולם העליון בגדים צועים? לא קיבל את זה. ואינו נכון, אם היות שלא יהיו לו בגדי זהב לחוות ולתפארת, נניח שאין לו, אבל הוא לובש חקי, הוא לובש ג'ינס. לא יתחייב שלבר בגדי צועים שהוא כינוי לתינוף הבגדים ולכלוכלם, לא על היותם מפשטן ומצמר ולא מזהב. לכן אברבנל ניסה למהלך אחר, וזה לא קשור אלינו. אבל כל פעם אנחנו רואים שהדיון מוכרח ללכת ברמה, ולא בעניינים טכניים בכלל, הרי מדברים פה בחזון נבואי, השאלה היא מה הסמל בחזון הנבואי הזה? אבן עזרא, איך פרשו הראשונים את הדמות הזאת של הכהן בהפטרה שלנו? תורת אמת, אמר יפת, יפת הוא אחד מפרשני המקרא הקראים, ואבן עזרא מביא אותו כמה פעמים, וברוב המקרים הוא מתווכח איתו, גם רבי יהושע, ישועה הוא אחד מהם. אמר יפת, זה נאמר על אהרון, ורבי ישוע אמר על פנחס, והנכון, כי על שניהם אמר, ועל בניהם הקדושים, כי ככה ראוי להיות כהן גדול. אז הנה לנו סתום, סתום במסורת שהביא אבן עזרא, הסכמה שלו שעל שניהם, אבל אבן עזרא כלל, ואמר, לא, למעשה ראוי להיות כהן גדול. זאת אומרת, בדיוק מה שאמרנו, יש פה דמות מודליסטית של כהן, ולא חשוב מי הוא. אתה רוצה לומר שהיה אהרון, מסכים. אתה רוצה לומר שהיה פנחס, אני מסכים. אתה רוצה לומר שהיו בני בהם הכלים, גם כן מסכים. אבל האמת הוא שמדברים פה איך מצופה שכהן גדול יהיה, מהי דרגתו, כדי להיות בבחינה של מלאך השם צבאות. הייתה בפיו איננו מקבל שוחד, אבלה לשאת פנים בשלום עם ישראל ומישור הלך לעשות ניסותיי, כי דבק כי ביות הכהן ישר ירבו הישרים, והנה שפתי כהן דבק עם אשר למעלה, כי מלאך שליח השם הוא בינו ובין ישראל. דהיינו שהוא יהיה בדרגת שליח. אמר יקרא גם כן בדרך הזאת, כי שפתי כהן ישמעו דעת, ולכן נתתי לכהנים מתנות כהונה, הפה שלהם, לפי שיאמרו שפתותיהם שיורו דעת וחוכמה, וישראל יבקשו מהם מוראה, וכן הוא אומר, ובאת אל הכהנים הלווים ולשופט אשר בימימיהם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. כי מלאך השם צבאות הוא, שליח הוא, מלאך בהוראה של שליח ולא של יצור שמימי, שליח הוא ששלחו הקדוש ברוך הוא לישראל להורות אותם משפטים ותורות. ברדק.